ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בפרקמה דף עין דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה אחרונה בדף עין דלת עמוד א'. אנחנו ממשיכים בסוגיית אדון שחבל בעבדו. התורה מדברת על שני איברים, אבל יש רשימה ארוכה יותר. התורה מזכירה הפלת שן, הפלת עין, ובכך העבד כנעני ישתחרר, יצא לחירות בהפלת עבר אחד. בשיעור הקודם דיברנו באריכות על מקרה שהאדון הפיל שני איברים, שן וגם עין, או הסדר הפוך. זה לא רלוונטי לדיון המיידי, אבל מה שכן, מה שראינו בשיעור הקודם על הפלת עבר אחד העבד יצא לחירות, ועל הפלת העבר השני האדון יפצה, ישלם לעבד. ועל זה אנחנו רוצים להעלות שאלה. מה תקיף לה רבי זרע? אימה, שימה את עינו, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ניפוק בעינו, יצא לחירות, ניפוק זאת אומרת, יצא לחירות בהפלת העין. הפיל את שינו, אם במקרה אחר האדון הפיל את השן, ניפוק בשינו, אז התורה אומרת שהעבד יצא לחירות. וכאן הנקודה של השאלה, מצימה את עינו והפיל את שינו, הוא הפיל את שני איברים, ניפוק בעינו ושינו, בלי צורך לשלם. ואנחנו אמרנו שיש צורך לשלם על הפלת העבר השני. דהיינו, העבד יוצא לחירות על ידי הפלת העבר הראשון, והפלת העבר השני מחייב תשלום. מי אומר? אמר אבאי עליך אמר קרא. כתשובה להצעה הזאת, הפסוק אומר, תחת עינו. ולא תחת עינו ושינו. הפסוק גם אומר, תחת שינו. ולא תחת שינו ועינו. היציאה לחירות זה על הפלת עבר אחד, ולגבי העבר השני תשלום. וכאן נקודה ארוכה, גם בסוף השיעור הקודם הזכרנו שאנחנו נראה את זה, נקודה ארוכה בעניין שיטת רבה, שהכחשה תחילת הזמה. אמר רבי די ברבין אף ענה נמי תנינה, יש מקור תנאי שמוכיח את דברי רבה, שהכחשה תחילת הזמה, שלמרות שעדות העדים הוכחש, אותם עדים יכולים להגיע להיות עדים זוממים. ובסוף הנקודה הארוכה אתם יכולים כבר ממעוף הציפור בזכות הגמרות המסומנות לראות באמצע שורה דחייה, אמרי זה דחייה, וכך כתבנו בין השורות. אבל לעת עתה ניסיון להוכיח ממקור תנאי את עמדת רבה, שהכחשה תחילת הזמה. מה כתוב? גנב על פי שניים וטבח ומחר על פיהם. אותם עדים שהעידו על הגניבה, הם העידו על התביחה ומחירה, ונמצאו זוממים משלמים לו את הכל. מי לב? דעידו על הגניבה, שהוא גנב. עדים באים ואומרים שהיה גניבה באחד בשבת, יום ראשון, וחזרו ועידו על התביחה שהוא טבח בשני בשבת, ביום שני, והוזמו על הגניבה, באו ביום שלישי עדים שמזימים העדים הראשונים על הגניבה. איך יכולתם להגיד שהיה גניבה ביום ראשון? כי ביום ראשון אתם הייתם איתנו במקום אחר. זה הכוונה, הוזמו על הגניבה. וחזרו והוזמו ביום רביעי, הוזמו על התביחה, שהכת הראשונה העידו שהתביחה הייתה ביום שני. ולפי ההבנה הזאת רואים שהם הכת הראשון ישלמו על הכל. כיוון שהוזמו על הגניבה, כך אמרנו שביום שלישי באו עדים המזימים את כת הראשון לגבי הגניבה. אז אם הם התגלו שהם שקרנים על הגניבה, כלומר לא היה גניבה, לגבי תביחה הבו והוא מוחשים, כי אם אין גניבה אז אין תביחה. אז מה שהם העידו לגבי תביחה, מאחר שהופל עדותם לגבי הגניבה, הם בעצם הוכחשו לגבי תביחה. כי אם אין גניבה, מה שווה עדות על תביחה? אדם טבח, אז בסדר, אדם טבח, זה בהמה של עצמו, מי אומר שזה גנוב? וקטני, ממשיך הגמרא, משלמים לו את הכל, כולל התביחה. והיא סלקא דאיתא הכחשה לאו תחילת הזמה היא, שמה, שברגע שהוכחשו, זהו, זה לא נותן פתח להמשיך להזים. אז התביחה, מה הם משלמים? למה שהם ישלמו על התביחה? הרי הוכחשו כבר על הגניבה, וזה בעצם הכחשה על התביחה, ובכל זאת רואים שהם משלמים, אלא לאו, שמע מינא הכחשה תחילת הזמה היא. הגמרא דוחה, אמרי, הכה במאי עסקינן, מה שכתוב במקור שקראנו מקודם, כגון שהוזמו על התביחה תחילה, ועדיין עדות על הגניבה קיימת. אז לפי זה יש עדות מקובלת על הגניבה, ואחר כך באים עדים ומעידים על התביחה, אז הם עדים שאותו אדם טבח בהמה שהוא גנב. אז אין לתאר את העדות על התביחה כהוכחש, כי כפי שאמרנו, עדות הגניבה קיימת, אז זה משאיר מקום לתביחה. נכון, לפי מה שכתוב בברייתא, אחר כך הוכחשו על הגניבה, וזה הביא אותם לשלם את הכל. קודם הוזמו על התביחה, זה מחייב את העדים לשלם את השלושה, ואחר כך הוזמו על הגניבה, זה תוספת כפל, וזה התשלום של חמישה, דהיינו משלמים לו את הכל. אבל אין בתסריט הזה דוגמה של עדות שהיה מוכחשת מראש, ואחר כך היה הזמה. ממשיך הגמרא ואומר, ובפלוקתא, מה זה ובפלוקתא? הרבה והבאי שחלקו ליעל עין ג' עמוד א' בעניין עדים שהוכחשו ובסוף הוזמו, ובפלוקתא עדים שהוכחשו ובסוף הוזמו, רבי יוחנן ורב אלעזר. אלו המוראים מוקדמים היסטורית, כרונולוגית, מוקדמים מרב אביי, והגמרא אומרת שהמחלוקת של רב אביי המאוחרים היה מחלוקת של המורים מוקדמים יותר. בשלב הזה אנחנו לא נראה מי סובר מה, זה בהמשך, רק כתוב חד אמר נהרגין וחד אמר אין נהרגין. אם יש עדים שהעידו שפלוני הרג או רצח בן אדם, חייב מיתת בית דין, ושניים באים ואומרים לא רצח, זה הכחשה. האם ניתן לחייב את העדים שהעידו בשקר על הרצח? כן, לפי אחד מהשיטות, מאחד מהמאמרים. זה אומר הקט שעליהם אנחנו נהרגים מראה שלמרות שהוכחשו, לבסוף הוזמו, והדין של הזמה אומר שמה שהם רצו לחייב את הנידון הם יאנשו בה. דהיינו, אם מדובר ברצח אז הבית דין יהרוג אותם. מיתת בית דין. מי מבין המוראים האלו, רבי יוחנן ורבי אלעזר, מי אומר מה? אז כאן יש נקודה ארוכה. תסתיים, בואו נסיק כמסקנה דרבי אלעזר, הוא דאמר אין נהרגים, שעדים שהוכחשו, זהו, אי אפשר להמשיך להזים אותם. דאמר רבי אלעזר, עדים שהוכחשו בנפש ולא הוזמו, לוקים. מה זאת אומרת? שניים מעידים שפלוני רצח, ושניים מעידים פלוני לא רצח. אלו ששיקרו, אלו שאמרו שפלוני רצח, הם יקבלו מלכות. יש עוד שאלות לשאול על מה שאמרנו, אבל אנחנו נמתין לגמרא להעלות את השאלות האלו. אומר הגמרא, לפי דברי רב אלעזר, שמלקים אותם, זה מראה שאי אפשר להטיל עליהם דין הזמה. ואי סלקא דאיתי רב אלעזר, הוא דאמר נהרגין, כלומר אם הוזמו אחר כך נטיל עליהם דין הזמה, מה שהם רצו לחייב מיתה על הנידון, הם יהיו נהרגים, אמר לוקין. למה על כך רבי אלעזר היה אומר לוקין? כי בזמן שלא הוזמו, למה שיהיה בכלל מלכות? יש כלל, הווה לי, לאו, לא תעשה את זה, לאו שניתן לזרת מיתת בית דין, שמאחורי הדברים יש פוטנציאל להטיל מיתת בית דין. וכל לאו שניתן לעזרת מיתת בית דין, כל עבירה שיש בו פוטנציאל, כשאני אומר פוטנציאל, זאת אומרת שאפילו אם הדבר נעשה בשוגג, שלא נטיל, כמובן לא ממיתים אדם על שוגג, אבל אם אותו מעשה היה נעשה במזיד, בית דין היו הוגים אותם, זה נקרא לאו שניתן לעזרת מיתת בית דין. אז כל לאו כזה אין לוקין עליו. אנחנו מסתכלים על עונש מיתה כאילו זה מה שמטילים עליו. אז כידוע, אין מת ולוקה. יש כלל, קם לי בדרבה מיני. אנחנו מטילים את העונש החמור יותר. אז בזה שרבי אלעזר אומר לוקין, זה מראה שאין מאחורי הדברים פוטנציאל מיתת בית דין. וזה אומר לנו שאי אפשר להגיע להזמה, כי בדרך הזמה היינו הורגים אותם ששיקרו ואמרו הרג. ומזה שרבי אלעזר אומר, אני חוזר עוד פעם, מזה שרבי אלעזר אומר שלוקין, זה מראה שאין פוטנציאל אפילו להזמה שהיה מביא לידי מיתת בית דין. אלא לאו שמה מינה, מזה שרבי אלעזר אומר לוקין, רבי אלעזר הוא דאמר אין נהרגים, שעדות על עדות הנפש בהכחשה אין יכולים לעבור בידי מיתת בית דין, כי הכחשה אינו תחילת הזמה, תסתיים. אז זה הוכחה ברורה לגבי הזיהוי של חד אמר מה, יש אחד אמר נהרגים, אחד אמר נהרגים, צריכים לבחור בין רבי יוחנן ורבי אלעזר מי אומר מה. אז תסתיים שרבי אלעזר הוא זה שאמר אין נהרגים, וזה שוב פעם אומר לנו שהכחשה לפי הדעה הזאת לא, הכחשה אינה תחילת הזמה. ברגע שהוכחשו, זהו, אין מה להמשיך. כאן הגמרא שואלת שאלה שרמזתי לפניו מקודם. דיברנו על עדים שהוכחשו ולבסוף הוזמו, יש מלכות. יש מלכות על מי? שניים העידו שפלוני רצח, שניים אחים אומרים פלוני לא רצח. איך אפשר להטיל עונש מלכות? קרי וטרי נינו, יש שניים מול שניים, מי חזית סמכית אהני סמוך אהני, מי אומר שיש לסמוך על אלו שאמרו אין נהרגין? סליחה, מי אומר שיש לסמוך על אלו שאמרו הרג? ואך נכון, אחר כך התברר שהם שיקרו ועל כך הם יילקו. אבל מי אומר שאלו שאמרו לא רצח יותר אמינים מאלו שאומרים רצח? שוב פעם אני אומר שאם אתה אומר שהכחשה אינו תחילת הזמה, אז ברגע שהוכחשו זהו. אז אם כן, מי אומר שיש לסמוך על אלו שאמרו לא רצח, ובכך ניתן מלכות לאלו שאמרו בשקר רצח? למה? אולי הם אומרים אמת. אמר אביי, התשובה היא כך: בבא הרוג ברגליו. את זה שאמרו נרצח, הוא בא ברגליו, חי וקיים. ולכן ברור שאלו שהעידו שפלוני רצח שיקרו, הרי הנרצח בא ברגליו. המשנה: גנב על פי שניים וטבח ומחר על פי עיד אחד, או על פי עצמו, הוא הודה על כך, משלם תשלומי כפל, יש עדים על הגניבה, ואינו משלם תשלומי דלת והי. עד אחד הוא לא, הוא לא מספיק לחייב הוצאת ממון, ואם זה על פי עצמו יש הכלל, מודה בכנס פטור. גנב וטבח בשבת, גנב וטבח לעבוד הזרה, גנב משל אביו ומת אביו והוא יורשו, ואחר כך טבח ומחר. זה דוגמה שאין טביחה כולו באיסור, כי בשעת הטביחה הטובח כבר היה בבעלות, אולי באופן חלקי, אבל זה לא נקרא טבח כולו באיסור. ורק אם נשחט כולו באיסור אפשר לדבר על חיוב דלת והי. עוד דוגמה: גנב והקדיש ואחר כך טבח ומחר. בזמן שהוא טבח זה היה הוקדש, ומה שהוקדש הוא לא נחשב בבעלות בן אדם. לכן התוצאה לגבי הדוגמאות האחרונות, 1, 2, 3 ו-4, שראו שהגניבה הייתה גניבה אבל הטביחה היא לא בדיוק טביחה, אז התוצאה משלם תשלומי כפל ואינו משלם תשלומי 4 ו-5. רבי שמעון אומר, קודשים שחייב באחיותם, אם מדובר בגנב האמת היא שלפי הנחיות רש"י, מה שרבי שמעון אומר עכשיו, הוא אומר בגמרא מפרש ההי, אז אנחנו לא נתחייב פירוש כרגע, נמתין לגמרא. רק נקרא, רבי שמעון אומר, קודשים שחייב באחיותם משלם תשלומי ד' והי, שאין חייב באחיותם פטור. בדרך כלל קודשים שחייב באחיותם זה במקרה שאדם קיבל על עצמו, אומר הרי עליי להביא כך וכך, אז גם אם הבהמה שהוא הקדיש מת, החובה נשאר עליו. מה שאין כן אם הוא אמר הרי זו קורבן מסוים, ואם מת הקורבן הוא לא חייב באחריות לקנות חדש, כי הוא לא קיבל על עצמו, הוא רק אמר הרי זו. זה באופן כללי. עכשיו הגמרא רוצה להבין את דברי המשנה. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו שאנחנו בקטע הזה שנתחיל עכשיו אבל לא נגמור אותו, הוא ממשיך עד עין ה' עמוד ב', מודה בכנס ואחר כך באו עדים. הגמרא: על פי עד אחד. אמרנו שאם התביחה או מחירה היו על פי עד אחד, אז הוא לא משלם על, הוא לא משלם על דלת והי, הוא משלם רק כפל, כי על הכפל היה עדות מושלמת, גם על פי שניים, כך כתוב במשנה, אבל התביחה או מחירה כתוב על פי עד אחד, אז הוא לא, הנידון לא ישלם את הדלת והי, התוספת הזאת. פשיטה, שואלת הגמרא, אנחנו יודעים שעד אחד אינו מספיק כדי להוציא ממון, כדי לחייב תשלום ממון. אמרי, הגמרא עונה, למה מוזכר דבר שהוא פשוט? הא כמשמלן, על פי עצמו דומיה דעל פי עד אחד. מה פי עד אחד? כי עתי עד אחד מצטרף בהדי, כשבא עוד עד אחד הוא יצטרף לעד הראשון וזה מחייב. יש להוסיף על פי רשי, כי עתי עד אחד מצטרף, את ההלכה יש בעיה פה בגרסת השמות, והמגיע בצד מאיר על כך שבמקום לגרוס רבי שוב בן כוחה יש לגרוס רבי נתן, אבל זה לא עומד בלב הסוגיה כעת, אלא שהלכה כרבי יושב בן כוחה רבי נתן דיאמר במסכת סנהדרין, שומעים דבריו של זה היום וכשיבוא חברו למחר שומעים את דבריו. דהיינו שאנחנו אומרים שעל פי שניים עדים יקום דבר, זה לא מחייב שהשניים עדים זה אחר זה באותו יום. עד אחד מעיד על העניין ביום מסוים, ובמחרת עד שני שמעיד אותו דבר הוא מעיד, אז מצרפים אותם. אז כמו שאצל עד אחד יש אפשרות להחיות את העדות הזאת, לא אומרים מיד רק בגלל שעד אחד העיד אז הכל מתבטל, לא אומרים כך. עד אחד מעיד היום ובא עד שני למחר, אנחנו מקיימים את העדות. אנחנו נחזור ונקרא את זה עוד פעם בגמרא, מה פי עד אחד, כי עתו עד אחד מצטרף בהדי מחייב, על פי עצמו נמי, כי עתו עדים, למרות שאדם הודה על כך שאני טבחתי, זה כמו עד אחד שבא, היה תביחה, אז על פי זה לא מחייבים. אבל מה? נכון הוא העיד אני טבחתי, כי עתו עדים, אם יבוא אחר כך עדים מחייב, רק אם לא באים עדים אחר כך אומרים הודה בכנס פטור. להפוקי מדרבון אמריו, מה שאמרנו עכשיו זה בשונה לדברי רבון אמריו, דיאמר רבון אמריו מודה בכנס ואחר כך באו עדים פטור. בשוליים תחת הכותרת מבנה ציירנו משולש והוא יופיע בשני כיוונים, לכן כתבנו זה מעקב עם השפיץ למעלה, דינו של רבונה דפטור, מאחר שהבן אדם הודה בכנס זה פטור, לא משנה שעדים באים אחר כך שמעידים על המעשה, הוא כבר הודה. זה שיטת רבונה, והמשולש הזה מדגיש את הדין שלו וגם תשובותיו לקושיות שנעלה מולו. שפיץ למטה הם בעצם קושיות. עכשיו הגמרא גופה, אמר רב הונה, אמר רב מודה בכנס ואחר כך בו עדים פטור. איתיבי כאן רב חיסטה מעלה קושיה, סימנו את הקושיה כקושיה ארוכה עד שורה אחרונה. איתיבי רב חיסטה לרב הונה, מעשה ברב הגמליאל שסימה עד עין תבי עבדו, זה שם העבד של רבן גמליאל, והיה שמח שמחה גדולה, אותו רבן גמליאל היה שמח על כך. מצאו לרב יהושע, אמר לו רבן גמליאל, מספר לרב יהושע, אי אתה יודע שטבי עבדי יצא לחירות? אמר לו למה? אמר לי ששימיתי את עינו, אנחנו בשיעור הקודם הזכרנו שהסוגיה הזאת של הפלת איברים של עבד ויציאתו לחירות זה בגדר כנס, וזה מכניס אותנו למודה בכנס פטור. רק רציתי לנמק את מה שאמרנו עכשיו. זה נמצא בעין ד' עמוד א' ברש"י, רש"י דיבור מתחיל ואי דלא המידו, וזה בעצם שורה שנייה מתחת לגמרא שאומר רש"י וחירות דשיין ועין כנסה הוא. אז עכשיו נמשיך בסיפור. רבי יהושע פגש את רבן גמליאל, ורבן גמליאל מספר לו, אתה רוצה לדעת למה אני שמח? בגלל ש ליתר דיוק, אתה רוצה לדעת למה טבי יוצא לחירות, וגם זה גרם שמחה לרם גמיר. יש רקע לזה, אנחנו לא הסברנו כל כך הרבה, אבל טבי היה אדם קשר, כך אומר רשי, לפי שעבד קשר היה והיה מתווה לשחררו. רבי גם גמיר רצה לשחרר אותו, אלא שהמשחרר עבדו עובר בעשה, יש איסור לשחרר עבד כנעני. אבל אם קרה פגיעה באחד מן האיברים האלו, אז העבד יוצא לחירות, וזה מה שקרה. אז זה נחזור לגמרא, שלוש שורות מסוף העמוד, אמלי רבי גמיר מספר שסימיתי את עינו, זה הסיבה שהוא יוצא לחירות. אמר לו רבי יהושע, אומר, אין בדבריך כלום, אין לך מה לשמוח, העבד יישאר עבד על פי מה שאתה אמרת, שכבר אין לו עדים. ובינתיים אתה סיפרת, אתה הודית שסימיתי את עינו, זה נקרא מודה בכנס. ואם כן, מודה בכנס פטור. מה היה אמור להיות החיוב? שהעבד ישתחרר בגלל שהאדון הפיל את עברו? אבל אתה מודה, אין כאן עדים שעידו על כך, אתה מעיד על כך, וזה נקרא מודה בכנס, והוא יישאר עבד. וכתוב במקור הזה שכבר אין לו עדים. סימנו את המילה שכבר בצורת כתר, וכתבנו בשוליים סימון כדי לקשר בין מה שמובא בעמוד הבא. אפשר לדייק, יש לו עדים, זה, וזה כאן קושיית רב חיסטה. כתוב פה שהסיבה שהעבד יישאר עבד בגלל שאין עדים, אבל אם היו עדים באים על כך, חייב מה? לשחרר את העבד. ושמע מינה מודה בכנס, ואחר כך באו עדים, חייב. כאן מדובר על החיוב הוא לשחרר את עבד. יש מצבים אחרים שאדם מודה בכנס, שזה הכנס היה מחייב אותו לשלם, נגיד ד' וה', הוא מודה, אז הוא לא חייב לשלם, אבל אם יבואו עדים אחר כך על המעשה, על המטביחה או המחירה, הוא כן חייב לשלם. זו קושת רב חיסטה, כי לפי לרבונה, כי לפי רבונה, ברגע שאדם מודה בכנס, לא משלם עדים באים אחר כך על המעשה. ממשיך הגמרא, אמלי רב אונה ש נשאל או שיקשו עליו, עונה שני רבן גמליאל, למה יש כוח לעדים לחייב השחרור בכל זאת? זה לא בפני בית דין עודי, הוא לא אמר את ההודעה שלו בפני בית דין, ולכן זה לא נחשב הודעה, ולכן יכולים עדים לחייבו. שואל את המעברה רבי יהושע, שבפניו רבן גמליאל הודה, אב בית דין, רבי יהושע עצמו היה אב בית דין, ובכל זאת רואים שההודעה לא הועילה, כי דייקנו שאם יבואו עדים, מה שאומרים הודעה לא היה בעל תוקף, היה חייב לשחררו, למרות שההודעה הייתה הודעה מושלמת. הגמרא ממשיכה לדף עין ה' עמוד א', שלא בביתין הווה קאי. ולכן ההודעה, למרות שהוא, אבל יהושע הוא אב ביתין, אבל הוא לא היה עומד בביתין, ולכן רק בגלל זה, בכך שיש חושה, חיסרון בהודעה, אז העדים יכולים לחייבו ולגרום לשחרור, שחרור עבד. דאילו הוא הודה בביתין, היה הכלל מודה בכנס, והעבד יישאר עבד אפילו אם יבוא עדים אחר כך, כמו רב הונא אמריו. אם אתם מתבוננים היטב בסימונים, אתם יכולים לראות שהוספנו פה פסיק נקודה, והגמרא מתחילה פה קושיה. סימנו את את השורות הבאות כשאלה ארוכה, והתניא, מה שנראה עכשיו, הגמרא מראה שיש ברייתא שדווקא מסייעת לרב הונא. מקודם הברייתא הובא, או היה ברייתא שרב חיסדא הובא כקושיה על רב הונא מרב, וכאן אנחנו נראה ברייתא שדווקא מסייעת לרב הונא ונוגדת למקור דליאל עם רבן גמליאל ועבדו. והתניא, ממשיך הגמרא עם קושיה, אמר לו רבי יהושע, אומר לרבן גמליאל, אין בדבריך כלום, אתה שמחת על שחרור העבד שכבר הודית. מה אליו? תנאי היא הסיפור שמודה בכנס ואחר כך באו עדים, האם העדים יכולים לחייבו או לא? זה כנראה מחלוקת תנאים. הייתנה דמר שכבר אין לך עדים, סבר, מודה בכנס ואחר כך בו עדים, חייב, כי אפשר לדייק. הסיבה שההודעה, הודעה בגלל שהעדים לא באו, אבל אם העדים יבואו, זה יבטל את ההודעה. והייתנה דמר שכבר הודית, סבר, מודה בכנס ואחר כך בו עדים, פטור. ההודעה זה הודעה לגמרי, לא משנה אם העדים יבואו אחר כך. אז עד כאן השאלה של הגמרא, שבעצם אומר שהסוגיה הזאת שמודה בכנס ואחר כך בו עדים מחלוקת תנאים. הגמרא עונה, היא דוחה, ואנחנו סימנו את השורות הבאות גם כתשובה ארוכה, חמש שורות. הגמרא אומרת לא, דכולי עלמא מודה בכנס ואחר כך בו עדים פטור, כולם יסכימו, כל התנאים יסכימו עם רב עונה. ובהה כמפלגה, אז מה המחלוקת ביניהם? במקור ראשון ראינו ואתם יכולים לנצל את הצורת כתר שהבלטנו, שכבר בעמוד הקודם, שכבר אין עדים, ככה הבלטנו שכבר אין לו עדים, וכאן הבלטנו שכבר הודית. אז אם אתה אומר שלכולי עלמא מודה בכנס ואחר כך בו עדים פטור כמו רב הונא, אז במה חוקים המקורות האלו? ובהר כמפלגי, הייתנה דמר שכבר אין לך עדים, וזה אומר שאם יבוא עדים אפשר לחייב, סבר חוץ לביתין הווה, שההודעה המקורית לא הייתה הודעה, כי ההודעה הייתה מחוץ לביתין. והכתנה דמר שכבר הודית, שההודעה של רב גמליאל זה הודעה גמורה, סבר, הוא סובר שבבית דין הווה, שההודעה הייתה בבית דין. אז יש מחלוקת במקרה איפה היה ההודעה. זה כל ההבדיל בין התנאים, שאם ההודעה הייתה מחוץ לבית דין, זה לא הודעה מושלמת, ולכן יש מקום בית דין לבוא אחר כך לחייבו. ואם ההודעה הייתה הודעה מושלמת, דהיינו הודעה בבית דין, אין מקום לעדים לבוא אחר כך, ולכן ההודעה נחשב הודעה, ועל פי זה נשאר, יישאר העבד כעבד גם אם אחר כך יבוא עדים. הסוגיה הזאת של מודה בקנס ואחר כך בו עדים ממשיך, וכמו שאנחנו ציינו בשיעור הקודם, זה ממשיך עד עמוד ב' של העמוד שלנו, ועקב כך, מאחר שאנחנו משתדלים להיות במסגרת לימוד דף היומי, אנחנו נציין שאנחנו נפסיק פה הלימוד של דף עין ד', ובעזרת השם נמשיך בסוגיה הזאת בשיעור הבא. עד כאן שיעורנו להיום.